אנחנו נמצאים בפרק י' א', הגענו לפרק י' א'. בפרק י' א', הייתה לי היום הפתעה, אמרתי נעיין קצת בפרשנים, פתחתי באלשך הקדוש, הוא מפרש את פרק י', הוא מפרש את פרק י' ב', את פרק י' א' הוא לא מפרש, לא מבין למה, תעלומה. בואו ננסה להבין בעצמנו למה הוא חמק מלפרש את הפרק. פרק י' א', מלכים א', פרק י' א'. אז זה שיעור שהתחלנו לקרוא את הפרק, שהסתכלתי היום קצת פרשנים, חפשתי קצת לראות. פרק מיוחד. אני פותח באלשך הקדוש, מגיע לפרק י', יש לו קצת פירושים, מדלג לפרק י' ב', פרק י' א' הוא לא מפרש. עכשיו שקראתם אפשר להבין למה. לא רוצים להתעסק עם זה. זה תפוח אדמה לוהט, הפרק הזה. כן, שאלות. בבקשה.
מה המשמעות שהוא אהב?
יפה מאוד. מה המשמעות שהמלך שלמה אהב? למה נפקא מינה? בלי אהבה. אומרים, לא צריך להתחתן מאהבה. יפה, מה פירוש אהב? כן. לא, זה מתחיל קודם, המלך שלמה אהב נשים נוכריות, מן הגויים אשר אמר השם לא תבואו בהם, ואכן, אלוהים, בהם דבק שלמה לאהבה. זה מעניין מאוד, זה אהבה כפולה. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, שאם יש מושג כזה בלימוד הלכה, כשאתה מרבה מתוך מקרא, זאת אומרת, דל חד לגופו. בסדר? בוא נצמצם אחד, נכון? לגבי הלימוד מסוכות, סוכות, סוכות. איך לומדים שזה, אם זה שם למסורת, שם למקרא, אז ארבע דפנות, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אומר, צריך ארבע דפנות, מלאות. ואז הוא לומד את זה, כי הוא כותב סוכות מכתיב מלא, אבל דל חד לגופו. שלוש פעמים כתוב סוכות, סוכות תשבו וכן הלאה, דל חד לגופו. אחד צריך שלמד אותי פשט. זה אומר אותו דבר כאן. זאת אומרת, אם אתה רוצה לחשוב שאהבה הכוונה, מה שבני אדם קוראים אהבה, אומרים אהבה יש בעולם. אז גם שלמה יש לו אהבה בעולם. אז דל חד לגופו, חד בשביל הפשטות של אהבה. אז מה זה לאהבה? אם זה לאהבה הכוונה for love, יש לו צרכים ויחסים שכאלה, אז מה זה, בהם אהב נשים. אחד כאילו, כאילו לפשטות, למרות שפי שנסביר בהמשך, נראה שזה לא זה עניינה של אהבה ולא זה עניינה של אהבה. זה לא אהבה פשוטה. אלא יש פה בייחוד עם הלמד, בהם דבק לאהבה. זאת אומרת, זה למד המטרה. בשביל לאהוב. כן, בשביל האהבה. כן. זה ככה יסבירו, כן. שבעומק ככה מסבירים. שכוונתו הייתה לשם שמיים. ואף על פי כן, עבר על מה שציווה השם. איך קרה כדבר הזה? כן.
זה משהו, הוא אומר, מן הווירוש
אמר השם, נסעות ארוגל. עכשיו, דוד, דווקא משם אמרנו שהרמוני ולא הרמוני, מרמי ולא מרמי, זכן אותה לא ככה, הרמוני ולא מרמי, משהו רוצה לצאת. יפה מאוד, זאת הערה חשובה ביותר. אני אחזור עליה. ממש, זה פלא פלאות. תסתכלו את השאלה ששאלת, מה שבחה ככה, שנפרסמך ברבית. דוד. הרבה דוד מוזכר פה בפרק. דוד שואל ככה, כתוב פה ככה, שלמה אהב נשים נוכריות רבות ואת בת פרעה, מואביות, אמוניות, אדומיות, צידוניות, חיתיות. מן הגויים אשר אמר השם בני ישראל לא תבואו בהם, והם לא יבואו בכם. אכן יתו את לבבכם. אחרי אלוהם, בהם דבק שלמה לאהבה. מה פירוש? הרי נשים, נכון? והרי משפחתו של דוד היא ממואבית. רות המואביה הייתה מותרת לבוא בקהל. שהרי יצא מבית מדרשו של שמואל הרמתי, מואבי ולא מואבית, אמוני ולא אמונית. מה? כן, ודאי שיש לו מוגייר אותם. פשוט. בסדר? גייר אותם. והרמב״ם ככה כותב, שנשים שלקח שלמה, נשים שלקח שמשון, נשים שלקח... גיירו אותם. מה? במשנה תורה, ביד החזקה. כן, הוא קורא לזה גירי הדיוטות, שרוח החכמים לא הייתה נוחה מזה. כן? אפשר להתווכח על זה כמו היום, גיור צהל. אין דעת חכמים נוחה. לא בגלל הגיור, אלא בגלל הפרוצדורה שרב צבאי הוא לא דיין. כאילו, יש בזה בעיה פרוצדורלית. מערכת המשפט היא מאוד קפדנית על התארים, זה צריך להיות מדויק. זה שאלה מעניינת מה שאת אומרת. אז אם הם התגיירו, איך הם עובדות עבודה זרה? זה מראה שהגיור היה קשה, לא אפקטיבי, היה קשים גרים לישראל, זה לא פשוט באמת. הסוגיה פשוטה מאליה. בסדר? גם צריך להבין שגר רגיל שמתגייר, הוא בא להצטרף לעם ישראל. נשות מלך, הן מביאות את התרבות שלהם. ובשביל זה מתחתנים איתם. שלמה לא מתחתן עם מואבית, בגלל שזה, אני תמיד אומר, זה, יש לו 700, 300, זה כמו, יש ילדים שההורים שלהם נוסעים הרבה בעולם, עסקים ברגל עסקיהם, אז הם מביאים להם בובות מכל מיני, יש להם מדף מלא בובות. כאילו, שלמה צריך בובות מכל העולם. יש לו אוסף. אוסף נשים מכל העולם. זה לא זה, אלא יש פה משהו שהוא באמת אמיתי. יש פה כל מערכת יחסי החוץ בתקופה של התנך עבדה בקשרי נישואים שכאלה. על פד פרו דיברנו בהרחבה, כן? לכן היא גם אגב מוזכרת פה בנפרד. היא מוזכרת פה בנפרד. שבאמת אותה הוא זקוק לה בשביל הבנייה המסיבית שהוא בונה. זאת אומרת, יש לה מעמד מיוחד. וזה גם נדיר ביותר שפרו נותן את ביתו למישהו אחר. אבל שאר אנשים זה באמת איזשהו צורך של יחסי חוץ, זה צורך של ניהול ממלכה גדולה, שכל פניה אל העולם כולו, אל בית יער הלבנון שדיברנו עליו בהרחבה, ונהרו אליו כל גויים כפי שהוא רצה שיקרה. וכנראה זה העניין. הרב קוק מסביר, אני כבר מקדים את המאוחר, אבל רואים את זה מתוך העניין, לפחות החצי הראשון. זאת אומרת, מה שכתוב פה בהמשך, שנשב, היא לעת זקנת שלמה, נשב איתו את לבבו אחרי אלוהים אחרים. ולא היה לבבו שלם עם אדוני אלוהיו כלבב דוד אביו. וילך שלמה אחרי אשתורת אלוהי צידונים, ואחרי מלקום שקוץ עמונים. ויעש שלמה הרע בעיני אדוני, ולא מילא אחרי אדוני כדוד אביו. אז יבנה, זה גם כמו אז ישיר משה ובני ישראל, אז יבנה, זה גם דבר מאוד מוזר. ביטוי מוזר, אז יבנה. אבל זה לשון עבר, אז אמר שלמה, זה מתאים, אבל אז יבנה זה לשון עתיד, זה מוזר קצת. מבינת ההבדל? אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת, אז ישיר משה, לשון עתיד זה, אז יבנה. זה שווה בדיקה, במאות מקומות שמופיע הביטוי הזה, אז עם איזה מילת עתיד. אז יבנה שלמה במה לשיקוץ, לחמוש שיקוץ מואב בהר אשר על פני ירושלים. זה אזור הר הצופים של עמנו כנראה, הר אשר על פני ירושלים. ולמולך שיקוץ בני עמון. וכן עשה לכל נשיו הנוכריות מקטירות ומזבחות לאלוהיהן. מה קרה? איך קרה כדבר הזה? מה עבר לו בראש? אז תגידו, זה יצר, זה לא עובר בראש, זה עובר ביצרים של האדם. אבל גם זה תשוקה, אז אנחנו מבינים, כשאדם באמת מתפתה לאיזה יצרה של הנאה, יש לו איזה הנאה מהדבר, אז אנחנו מבינים, בסדר, השכל לא יתגבר על היצר. אבל פה זה לא, איזה הנאה יש בדבר. כאילו, מה מושך? מה? תראה, קודם כל ברור לנו לחלוטין ששלמה לא בנה. זאת אומרת, בניגוד לבעלי עבירה שהם יצרם מחמם את ליבם, את עבריהם, אז הם עושים מעשה. פה שלמה לא הלך ובנה במו ידיו, אלא מה המשמעות של זה? שהוא אפשר את זה. זאת אומרת שגם אם נגיד הגישו לו תלונה, הייתה מחאה מצד העדה החרדית בירושלים נגד השיקוץ המשומם הזה שמתחיל להיבנות שם על ידי נשותיו, שגם הם לא, מן הסתם לא בנו במו ידיהם, לא לכלכו את ידיהם בבלוקים. זה כנראה פקודות שהם ניתנו, ונעשה הדבר. הדבר נעשה. ושלמה, אף על פי ששמע מחאה, או סינגר על זה, או כאילו נתן לזה יד, כאילו לא מחה בזה, לא סגר את זה. לא שלח את בנייהו בן יהוידע, אבל זה גם מוזר, אז בנייהו בן יהוידע. המציאו את השחמט, לא יכולים לסגור את המזבחות האלה. אין שר שימחה בו. כל ישראל עיוורים פתאום. ונביא שיכנס פתאום ויגיד לו, מה איתך? מה קרה פה? איזה שישות, רפיסות שכל נהייתה בישראל? זה לא מובן. אתם מבינים שמיד שצריך באמת להבין שכדי להתפתות בין דבר כזה, זה צריך להיות, זה כמו, זה חטאם של גדולים. הרב קוק כותב באורות, גדולים אנחנו וגדולות משוגותינו. כמה שאנחנו גדולים, כך משוגותינו גדולות. ולכן גם גדולות נפילותינו וגדולות תנחומותינו. גם הנחמות גדולות, הכל גדול בעם ישראל. ופה רואים באמת את המשמעות הזה של גדולים אנחנו וגדולות משוגותינו. מה בעצם קרה פה? וזה יפה לראות את הרמז הזה שאתה אומר, הרי ברמה האישית אין שום בעיה של שלמה. זאת אומרת, ההזכור פה שאומרים שהקדוש ברוך הוא אמר שעם ישראל לא יתערבב בהם, בגויים האלה ששלמה דבק בהם לאהבה, בשביל אהבה, זה רואים מיד שזה לא עניין פרטי. זאת אומרת, בהיבט הפרטי השאלה שלך הייתה מצוינת. מה העניין? הוא מגייר, אמונית, מה? סבתא שלו גם הייתה מואבית, מה הבעיה? היא גרה צדק. אז למה פה זה לא ככה? זאת אומרת, רואים מהשאלה הזאת, לכן התלהבתי ממנה, רואים שזה לא עניין פרטי. זה לא עניין פרטי. אלא משהו עקרוני. יש פה משהו מלכותי, יש פה משהו רחב אופקים, וזה שאחר כך כותבים, וזה שאחר כך כותבים, שהוא חטא בדבר, זאת אומרת, זה החטא שלו, וזה כותבים שזה העמים שאמרנו לא להתבולל בהם, מה אני מבין מזה? שהבעיה האמיתית של שלמה לא הייתה הוא הפרטי, אלא ההשלכות המלכותיות שהוא יצר. זאת אומרת, הלגיטימיות שהוא יצר, ולכן אגב זה נדחה לא בדורו. זאת אומרת, למה דוחים את החלוקת ממלכה מימי שלמה לימי רחבעם? שזה דבר לא מובן. כאילו, אם הוא חטא, אז אבות אכלו בוסר, שני בנים תיקהנה. למה לעשות את זה בימי ילדו? בדיוק, כי זה בדיוק השפעות של הדור הבא. זאת אומרת, שלמה המלך, כוונתו הייתה לחיוב. והקורטוב הזה של עבודת אלילים שנכנסת לתוך סביבות מסיבי ירושלים, סביב ירושלים, אומר הרב קוק, מסביר את זה הרב קוק, אני אומר שהיום הזאת בכתב יד, אבל התפרסם, יש שם בשיעורים של הרב טאו, אולי כבר מתיים התפיסו את זה, אולי כבר יצא, אולי אפילו בעיניה. בשבת, צריך לחפש. תבזקו את זה, אני זוכר את זה דברים שבעל פה. שהכוונה של שלמה הייתה להביא את כלל האנושות לירושלים. זאת אומרת, כאילו המטרה קידשה את האמצעים. זאת אומרת, הוא רוצה להעביר פאזה, ולכן זה דווקא בזקנותו. ואחרי סיפור מלכת שבא. זאת אומרת, הוא מוקף. זאת אומרת, כשכתוב שלמה אוהב נשים נשים, אהב, נשים, מדומיות, אמרנו, זה לא פרטי, זה לא אהבה פרטית, שהוא אוסף לו פנים משונות מכל העולם. אלא פירוש הדבר, שלמה אוהב יחסי חוץ. משאביו, עניינו, במה הוא מתעסק, זה כמו שאם ראש ממשלה, נגיד, אהוד ברק יהיה ראש ממשלה, מה שלא מסתמן בזמן הקרוב, הוא יהיה שר, ראש הממשלה ושר ביטחון. ואם יושב ראש אביגדור ליברמן, כן? יהיה ראש ממשלה, גם לא מסתמן בזמן הקרוב, הוא יהיה ראש ממשלה ושר חוץ. למה? כי זה הנישה שלו, הוא ודאי לא ייקח על עצמו את שר הביטחון, הוא לא מבין בזה. זאת אומרת, שלמה המלך, הוא המלך, הוא המאסטר על הכל, הוא אחראי על המקדש, הוא אחראי על הצבא, והוא אחראי על החינוך, הוא מלך, זה הכל שלו. אין? לך שמיים וגם ארץ לך. הוא הכל. יושב על כיסא השם, דיברנו שבוע שעבר בהתלהבות גדולה. הוא אחראי על הכל. אבל בכל זאת יש לו איזו נטייה. לאן הוא נוטה יותר מכל דבר? הוא כבר, וזה מה שהרב קוק מסביר, הוא כבר חושב שהוא נמצא בסוף ימות עולם. הוא בתיקון עולם במלכות שדי. הוא כבר נמצא שם. ולכן כל ההתעסקות שלו זה לא כלפי פנים, אלא כלפי חוץ. הוא כבר כאילו עושה את הדבר הבא. אבל כיוון שלא אח שרדרה, והרב קוק מסביר, שם אני רואה את זה כתוב, במהלך האידאות, במאמר מהלך האידאות של הרב קוק, מופיע בספר אורות, שהאומה התרוממה למדרגתה, שלמה כבר נמצא באמת במקום הזה, הוא כבר שם באמת, אבל הפרטים לא שם. וזה מה שיוריד את כל בית ראשון. שהאומה כבר זינקה לסיערה בהשלמותה, והיום כידוע לכם יש בארצות הברית ליקוי ירח מלא, יש יפהפה, אפשר לראות באינטרנט, פה בארץ אי אפשר לראות, כי זה היה בבוקר, ולא לא התאים לנו. אצלם זה גם עבר כבר, עכשיו מתחיל הבוקר אצלם. אז. והסיערה בהשלמותה, הירח במלואו, אבל הכוכבים לא נמצאים שם. הפרטים לא הגיעו למדרגה הזאת. ולכן זה בדיוק עכשיו מדויק מהראיה, מהפשט, זה מה שאתה הזכרת. זאת אומרת, האחיזה הזאת שהרב קוק רואה, שבעצם הטעות של שלמה הייתה דווקא מתוך הראייה הכללית, ולכן לא נחית לפרטי. זאת אומרת, המשמעות של מה שכתוב פה, שהוא לא בדק בציציות. הוא אפשר להם. זאת אומרת, יש פה איזה חופש פעולה, יש פה איזה כאילו מימד, ההשפעה לטווח ארוך, החלחול אל הפרטים, ולכן ניתה פה הזנחה, כי באמת כל הממלכה עסקה בעיקר והזניחה את התפל. לא נקרא בפרטים. הסתכלה על המאור הגדול. האור הגדול סינבר את הירידה לפרטים הקטנים. את הניקור אחר החמץ, ניקור אחר ה... כשעבירה גוררת עבירה, אז זה כבר מחלחל ונכנס. אז בהתחלה אדם עושה עבירה, וזה לא נעים. אחר כך עושה עבירה, ועוד פעם לא נעים. פעם שלישית זה כבר נעשה לו כיתר, זה כבר מתרגלים. כבר מתרגל הדבר. אז רואים שיש פה איזה מצב שאנשים כבר רואים בזה דוגמה. זה כמו השריפה בקרמל במשל. אדם זורק גחלת, והוא באמת לא בזדון. הוא נער, והוא נער את בני אוספיה. הוא זרק גחלת, אישן מרגיל, נמאס לו, זרק. בא הרוח וליבה את האש. בא ומחבא אש מאוחר מדי, ואתה זה כמו חד גדיה. צערנו, זה נגמר לא טוב. אז הוא לא ירד לסוף הדבר, איך הדבר הזה. וזה בדיוק מה שקרה. זאת אומרת, שלמה שנמצא באיזה פאזה כללית עליונה של יחסי חוץ, מורי לעצמו את הדבר, מראה לעצמו יותר בדבר, כי הרי הנה זה לצורך גדול, זה צורך אמיתי, אלוקי, ראוי. וככה העניינים מתנהלים, ולכן הגיור הוא לא אפקטיבי. זאת אומרת, הוא מגייר אותם כי הוא רוצה ליצור יחסי חוץ. והם גרות איתו, אז ככה זה במלכות, שזה לא איזה משרה נטולת מעמד. וגם הוא משייך אותם. הרי מה המשמעות של בת של מלך צידונים נשואה לשלמה? זה, אתם שייכים לחוכמה הזאת, אתם שייכים למקדש הזה, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. זה ה... אתה חושב, זה כמו במילים גבוהות. נכון? אני יכול להגיד, כולם מוזמנים למסיבה שאני עורך וזה וזה, ואני אשים שם סלקטור, אני אגיד, לא, את לא ג'ינג'ית, את לא נכנסת, אתה עם זקן, לא, אתה לא. אבל כולם מוזמנים! אחר כך אני אומר, אתה לא, אתה לא, אתה לא, אתה לא. זאת אומרת, אי אפשר לדבר אחד ולעשות שניים. שלמה מדבר אל כל העולם כולו, כל עניינו זה הופעת עם ישראל אל האנושות כולה, אז צריך ל... בעולם תהיה עולמי, אתה חייב להתנהג כמו העולם. העולם מתנהל על פי ניסויים שכאלה, וזה תחושת השייכות, וזה השותפות, וזה המשותפות והמחוברות. ממילא זה מה שגרר את ההידרדרות. וההידרדרות נמצאת בדיוק בהערה שלך, באנשים הפשוטים. כי זה החשש, שהם לא יבואו בכם ואתם לא תבואו בהם. אל תתחתנו איתם ברמה הפרטית. ושלמה מור יתרה, הוא באמת כוונתיו הייתה בשמי שמיה. הוא באמת נמצא כבר בימות המשיח, אבל האנשים הפשוטים מוצא חן בעיניו. זה נחמד בעיניו. אז גם הוא לוקח, אז גם שר הפקיד לענייני מים בעיריית ירושלים, דימי שלמה, ודאי שהיה אדם כזה, גם הוא זקוק לכמה אנשים טובות שיעזרו לו בעניינים כאלה ואחרים לנהל את העניין. ככה זה במבנה מלכותי. תמיד דיברנו על זה, אגב, אתם יכולים לראות את זה, היה שיעור, נתתי ושלמדו שופטים לפני שנים רבות, שיעור על מעמד האישה בימי התנך. שליפצנו שם כמה מיתוסים. שרואים שהמעמד הניהולי של בימי התנך, בגלל שזה הייתה חברה פטריארכלית, ועם ישראל חברה פטריארכלית, לא, אנשים הם לא רכוש, כי אין אישה מתקדשת אלא לרצונה, כבר מימי העולם ככה, מרבקה אימנו כבר רואים שזה ככה, או גם אפילו אצל שרה רואים שזה ככה, כתוב ויקח את שרה, אז רש"י מסביר שם, גם בפי התרגום רואים את זה, שזה לא לקיחה של חפץ, אלא שכנוע, שכנע אותה לבוא איתו, ולכן כי ייקח איש אישה, זה לא שם במזוודה, אלא משכנע, שכנועי. כמו אגב, כיחה במערת המכפלה, נכון? שם לומדים, בשדה עפרון. אז תראו כמה קרקורים ושכנועים עשה, חיזורים וזה עשה אברהם אבינו כדי לשכנע אותם, לאפשר לו לקבור את שרה. כמה קרקורים צריך אדם לשכנע איזה גברת שתסכים להתחתן איתו. ואני מקווה שזה גם לא להפך. אישה לא צריכה לקרקר. אז רואים שזה אישה לא מתקדשת אלא לרצונה, וזה ברצון. אז מעמד האישה בימי התנך היה שוויוני. מה פה הוא שוויוני? אותם סמכויות שיש לבעלה יש גם לה. זאת אומרת, הם מנהלים ביחד את הדבר, וכיוון שיש ביניהם אמון, לא צריכה מעמד נגדו. יוצאים מתוך גודת הנחה שמדברים ביניהם ויש הסכמה ביניהם, כמו שמגיעים להסכמות בעניינים פשוטים ופעוטים של החיים. גם כאן יש מצב שהם מגיעים לניהול משותף ומנהלים את זה. תמיד סיפרתי על הסוכנות טויוטה בירושלים, שהתעניינתי פעם לקנות אוטו, ישבתי דיברתי עם הסוכן, ופתאום מגיע איזה גברת מאחורי, אני אפילו לא רואה מי ומה מהי, והוא מפסיק לדבר איתי ומדבר איתה, וזה לוקח כמה דקות מדברים, ואני כבר בליבי מתחיל עוד שנייה לי מה הולך פה? אני יושב פה, חיכיתי בתור, קיבלתי מספר, אני מתיישב בפני הסוכן, ופתאום בא איזה גברת, ואתה מפסיק איתי מדבר איתה. אבל בהטיית האוזן שמעתי שמדברים משהו על ילד מהגן, וזה ככה, תעשה ככה, אמרתי, זה לא אחד שבא לקלוט אוטו. היא כנראה, הם קשורים כנראה. עד שאני מחכך בראשי מה קורה, הוא קם מהכיסא, ואני עוד יותר מתפלא, זז הצידה, היא מתיישבת במקומו. והוא הולך. אני אומר לה, גברת, אפשר לקבל הסבר מה קורה פה? היא אומרת, כן, אנחנו נשואים, אנחנו בעל ואישה. אני עובד, הוא עובד במשמרת בוקר, ואני בינתיים שומרת על הילד. הוא עובד במשמרת אחר הצהריים, והוא הולך עכשיו לשמור על הילד. ככה פרנסים במדינת ישראל. הם עושים את אותו תפקיד על אותו כיסא. הם מתחלפים בצהריים. והם רק שכירים, שלא לדבר על מנהלים שיכולים לעשות כדבר הזה. כן, הוא מנהל והיא מנהלת, שניים מנהלים. אז זה היה, ככה היה התנהל המדינה. רואים את זה למשל, למה בית אבטינס לא היו יוצאות נשותיהם מבוסמות, הם היו עסקות במעשה הקטורת, גם בית שני היה ככה. החברה הפטריארכלית זה ככה עובד, זאת אומרת, משפחות, משפחה מנהלת. ולנשים יש מעמד, וכל אחד עושה לפי הכישורים שלו, והבנים נכנסים שם לתפקידים, וכן הלאה וכן הלאה. זה משרות אמון. ובאלה מתחתנים עם, אגב, היה גם סיפור דומה, כשהיה רובינשטיין, היה היועץ המשפטי לממשלה, וקרה מעשה נדיר, שמה הוא יועץ משפטי כי הוא עורך דין מוצלח, אף אשתו עורך הדין, מרים, העצני, לא העצני, רובינשטיין. עורך דין מוצלח, והיא עורך דין מוצלחת. אז היה כתבה בעיתון, אפילו שמרתי אותה, האם הם יהיו יועצים משפטיים ביחד? זאת אומרת, הרי ברור שבעל ואישה מדברים, נכון? אי אפשר לצפות שיועץ המשפטי לממשלה שעוסק בנושאים הכי רגישים בחברה הישראלית, חקירות נגד ראש ממשלה, תלונות על פלוני ועל מוני וכן הלאה וכן הלאה. לא ידברו ביניהם, לא יגיד לה, שמי, היום קרה מקרה וזה, ומה דעתך על זה וזה, אז הוא יגיד לה, תשאלי, אז היא דווקא שואלת, מותר לו להגיד לה, יעלה על הדעת שהוא לא ידבר איתה, סוביודיצה, ישמור מאשתו, ואז השאלה, האם הוא חולה לא עלינו, האם אשתו יכולה לבוא במקומו, ונעלו ביחד, למה לא בעצם, כאילו, מה העניין? היה דבר דומה עם הגברת קלינטון, שחזרה אלינו בגדול, שהיא התחילה להתערב, רואים שהיא אישה פוליטית, היא לא אחת שרק, הוא היה נשיא ארצות הברית, והיא אשת נשיא בארצות הברית, הולכת לתחרויות אופנה, הולכת לזה, והיא קצת יותר ברמה גבוהה, אז היא הולכת למוסדות צדקה למיניהם, לבתי חולים, עושה כל מיני פעולות יפות ומרשימות למען החברה. והגברת קלינטון התחילה לבחוש בקדרה, היא פוליטיקאית, היא יותר, ואומרים יותר טובה ממנו. אז פתאום הרפובליקנים התחילו לצעוק, מה הולך פה? מי בחר בה בכלל? אז אמרו הדמוקרטים, מה זאת אומרת? אנחנו בחרנו a presidential couple, זוג נשיאותי. איפה זה כתוב בחוק, תראו לנו. אבל זה ההיגיון של התנך. יש פרזידנטל קאפל, יש זוג נשיאותי, הם מנהלים ביחד. אז עכשיו אתה מבין שכל ראש גרגורתא, כל אדם שאחראי על המשאבת מים בירושלים, אז הוא, יש הרבה עבודה, יש הרבה עולים לרגל, יש הרבה אנשים, צריך לדאוג למים לספק, ואיתום צריך הרבה מים גם, מאיפה? לייבא מים, מי? איפה ידען? ישנת בצורת, פחות מים, שפכו מים, בטעות הכניסו סולר למים, זה עמוד. צריך עכשיו הסכמים עם איזה מדינה זרה. אז מתחתנים עם איזה מואבית, כדי שיהיה קשרים, גם לרש גרגורתא, גם צריך קשרים עם... זה מצב בינלאומי. אין אינטרנט, היום הכל באינטרנט עושים. בזמנם האינטרנט זה בת מלך. היא עצמה, יש לה שרים, שגרירים, כל שומע יומיים משולחת, משלחת לאבא שלה, מדווחת מה קורה במדינת ישראל, לא צריך וויקיליק, הן מדברות כל הזמן, מנהלות את העולם. אז, מה? רשת חברתית, זה פייסבוק אחד גדול, הוא, שלמה המציא את הפייסבוק, וזה התוצאה, זה בדיוק העניין. אז, זה לייב אפילו, זה אפילו לא על מבעד למסך, אתה לא צריך מסך, אין? זה אמיתי. אז אני אומר, זה הכשל, זאת אומרת, הכשל נבע מזה, ולכן בדיוק השאלה שלך הייתה, חידדה את זה מאוד. זאת אומרת, אני תמיד קראתי את הרב קוק, את הרעיון הזה שהוא אומר, אבל עכשיו זה נאחז בפשט. זאת אומרת, מה העניין? אם זה רק שלמה הפרטי, אז מה העניין? הוא גייר אותה והיא מואבית, אז מה אכפת לי שהיא מואבית? מה זה? פתאום, אסור להתבולל בהם. כי זה מתחיל, ואנשים פשוטים, הם לא בראש הגדול של שלמה. ואותו דבר, זה מה שאמרתי, זה ביצה ותרנגולת. זאת אומרת, כיוון שבאמת מערכות יחסי החוץ, וגויים מגיעים לפה בהמוניהם, ומדברים איתם, הם השגרירות, הם נפגשים איתם, הם מארגנים את הכנסים. זה, צריך להבין, לדמיין את זה, צריך לנסות לתפוס מה זה אומר. זה הפך להיות כפר גלובלי אחד ענק, לא קטן. כל העולם בא לאלינו. על ימין ועל שמאל. והם מארגנים את זה, והם דואגים את זה לזה, והם מעודדים את זה. אבל הם, כשהם באים, הם באים בגיותם, הם באים עם שטויותיהם. ואין כל הזמן תחזוקה שוטפת לשטוף את מוחן של אותם נשים שהיו שטופות אליליות לפני שהם באו לפה. הם גדלו בזה. זו הייתה תרבות שלהם. מה חשב שלמה שהוא עושה? שתחת מעטה, הגודל אלוקינו הזה שיש פה, זה יימס, זה יתמוסס, זה יהיה בטל בשישים. מסתבר שעבודה זרה לא בטלה בשישים. הטעם שלה נשאר. ולכן זה שאני אמר, אז יבנה לשון עתיד. כן, כמו אז ישיר שמזה חזל לומדים, כאן לתחיית הבתים מן התורה. אז ישיר משה, והנה אנחנו כל יום שרים את שירת הים. אומרים את שירת הים. אז ישיר. אז יבנה, כוונה... הבנייה הזאת, הלגיטימיות הזאת שנוצרה דרך המימד המלכותי, הממלכתי, חלחלה אל הפרטים, והפרטים הם אלה שהתחילו לפורר את הבניין. וכיוון שזה הכל מתחיל מכאן, אז העונש הוא חמור מאוד. ותכף נדבר על העונש, איזו קורלציה בין החטא לעונש, הרי זה צריך להיות מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה. אז תכף ננסה לראות איפה רואים שבאמת, לפי העונש, נראה שהחטא היה... בדיוק כמו שהרב קוק מתאר אותו. זה החטא. אי התחשבות בריסוק הפרטי. זאת אומרת, עצם הפעולה שעשה שלמה, אם בזמן אחר, אז ייתכן שהוא גם היה משגיח על הדבר. זאת אומרת, באמת היה שם לב לזה. אבל כיוון שהוא באמת היה באיזה עולם עליון של רצון להשפיע על כל העולם, ובזה הוא עסק, הוא לא ירד אל הפרטים ולא שם לב אל הפרטים, ולכן נשותיו עצמם כבר החלו בדבר הזה. הם הגיעו למחשבה שזה ככה. שלהביא את קרובי משפחתיהם זה יותר קל, ונתנו להם את איזה שירותים, זה צריך לתת, כמו שאנשים צריכים מים כשהם באים לירושלים, צריכים לאכול כשהם באים לירושלים, צריכים שירותי דת. זה לא היה בשביל עם ישראל. זה היה באמת בשביל כאלה שעוד לא היו פה ודחו, אבל הרמב"ם פוסק להלכה, שאם גוי רוצה לעבור בארצנו, הוא צריך לקבל על עצמו שבע עצות בנוח. רק ששלמה עשה את זה בנחת, הוא בנוח. זאת אומרת, לא מיד קפה את הדבר, ורצה שיהיה באמת תנועה המונית כזאת שיבואו לפה, שימשכו לכאן, וזה חלק מהמשיכה. אגב, מי שחטא בדבר דומה היה עוזיה המלך, סביב הכניסה שלו למקדש, אותו עיקרון, עיקרון חשיבה דומה לשלמה. הוא חשב כמו שלמה, של מין איזה רעיון כזה של עבירה לשמה. זה בעצם מין עבירה לשמה. שלמה הגדול יכול רק ליפול בעבירה לשמה. זאת אומרת, הוא חשב שהוא עושה פה משהו שהוא באמת תיקון עולם, והקלקול הוא מתחת לאף, הוא לא שם לב לקלקול. לא הוא ולא כל שריו, לא שמו לב לקלקול. לא השגיחו בדבר. כי הקלקול יהיה, אז יבנה, בעתיד. מתוך זה שהם ראו את הלגיטימיות שהוא נתן, אז שלמה באמת ברוב גודלו זה מכסה את זה. זה לא משפיע בעמיו. אבל יבואו ימים שאחר כך זה יכריע את הפרטים הישראלים להתפשטות נוראה. כן. תוענה הוא מבקש.
לא, אז בנקודה הזאת של שאחרי שהוא שם שתי המזוזות ושערים וכו', הוא כתוב, ויהי חתן ויהי אב אישה. אותו נושא הרב אמר שהוא הופך להיות פרטי.
שם זה הרבה
יותר. ופה אצלנו, לא, למרות שזה בדיוק אחרי כל הקטע הזה של ריבוי נשים וסוסים.
דוגו, יפה שעשית את השוואה הזאת. זה מאוד יפה, קודם כל זה יפה כי זה בדיוק הלימוד, כאן לא ככה משווים.
שזה הרע לכאורה יפה מאוד. זאת אומרת, שם אצל שמשון ראינו שבנשים הראשונות שלו, האישה מסורק והאישה מעזה, לא כתוב אהבה, אין יחסים. זה טוענה, זה work, זה לא pleasure. ודלילה, כתוב אחר כאן, ויהאב אישה הוא שמה דלילה. גם יש לה שם, דיברנו על זה, כשאין שם זה משהו כללי, כשיש שם זה פרטי. אז השם עושה את זה. פה זה שאין שמות, תמיד לא כתוב שאהב את פלונית, אהב את אלמונית, אהבה זה עניין פרטי. אז זה שכתוב פה, אמוניות, זידוניות, תמיד, הוא אהב לאומיות, הוא אהב, תמיד? הוא אהב את הנציגות המואבית הזאת, זה שמואב קנועים לו, זה משהו אדיר, אנחנו לא קולטים את זה בכלל. תמיד, זה היה פה בארץ לפני שבועיים, שלושה, את המשלחת מאוסטרליה. זה סוג, זה קצת דיברו על זה ברדיו. אוסטרלים באים לעשות איתנו עסקים, תמיד, איזה מדינה אנחנו. זה כבוד, איזה גייבה. צריך להבין מה זה שלמה אומר, אנחנו במצב כזה דחוק, שמדינת ישראל מותקפת ומושמצת וכי... ובכל זאת באים מדינות מכל העולם, כי יודעים שבלעדינו קשה להזיז דברים. אז זה משהו שהוא, אתה מבין, הוא מטלטל, אז תחשוב ששלמה המלך כל הזמן, כל עיסוקו, כל עניינו, זה רק ברגע, ולכן זה מוזכר בסוף הסיפור שלמה, זה סוף שלמה. וזה נגמר שלמה. זאת אומרת, הוא הגיע אל הגג, הגיע לתקרה. משם רק אפשר ליפול. זאת אומרת, היא היכולת לרדת עכשיו לפרטים שישמרו את דרך השם לעשות ככל אשר. אצלו יש מטרה קדימה. המטרה קדימה עכשיו אצל שלמה, אצל דוד יש מטרה, אולי זה בגלל זה כתוב, שואל אותי סגי, ברור למה למען דוד אביח, מהו הפשט למען ירושלים אשר בחרתי? אני אדבר על זה, זה חשוב מאוד, אבל אני אומר, למה אתה אומר, למה ברור למען דוד עבדי? גם זה לא ברור. אבל זמן, למען דוד עבדי, למען דוד עבדי? דוד מת, מה? תם הזכות אבות. טוב, הכלב החי מן הארי המת, אומרים חז"ל. אז מה בעצם המשמעות של דוד עבדי? שדוד באמת ידע לדחוף לשלב הבא. שלמה עכשיו דוחף לשלב הבא, והעגלה מתרסקת. אבל השלב הבא זה השפעה על הגויים, אבל כשאתה הולך להשפיע, יש פסקה יפה מאוד באורות הקודש של הרב קוק, שאומר שצריך להיזהר מאוד כשמקרבים רשע, כשמקרבים זרים, צריך להיזהר לא להידבק מהם. צריך סנדל לנשמה, הוא כותב. יש לו פטנט איך להיזהר מפני התופעה הזאת. אגב, מי שהרגיש בדבר הזה מאוד, וכבר אפשר ללמוד ממנו איך הוא רואה את החטא של שלמה, בואו ננתח את זה ביחד, נחמיה. תסתכלו בפרק האחרון של נחמיה. ספר נחמיה, פרק י' ג'. נחמיה זה בית שני. תחילת בית שני. עזרא ונחמיה. נכון? עזרא היה איש הרוח, ונחמיה היה איש השלטון. הוא היה הפכה, הוא היה שר המשקים של המלך. בפסוק גב ג', פרק י' ג', פסוק גב ג'. אז כן, חוץ ממה שהוא ראה, חילול שבת, והוא חטיף מכות למחללי השבת. אז הוא אומר פה ככה, גם בימים ההם ראיתי את היהודים, הושיבו נשים אשדודיות, אמוניות, מואביות. עוד פעם, מואב, אמון, אתה רואה אותו. ושוב נשים, זה מעניין, כאילו זה אמורי יתרה. אבל גם פה, כמו שאצל שלמה היה אמורי יתרה לעצמו, ככה אמורי יתרה זה להם, אבל זה לא, הם פשוט לא היו גרי צדק, אתה מבין את הבעיה? זאת אומרת, אמונית מותרת, אבל למה לא להתערבב בגברים שבהם, לא להביא אותם? כי הם יחטיאו אותך לי. אומר הקדוש ברוך הוא. ובניהם, של אותם אלה של נושאים אשדודיות והמוניות מואביות, בניהם חצי מדבר אשדודית, ואינם מכירים לדבר יהודית. כן? וכשאני פעם ראשונה נסעתי לאשדוד, אמרתי, מה זה אשדודית? אני מוצב, מושבניק, קיבוצניק, מגיע לעיר אשדוד, שאתה עיירת עולים עם כל העולם, ואתה שומע את הסלנגים של החבר'ה, מנה, מה העניינים, ככה, צ'פחות, שפה כזאת של החבר'ה. אמרתי, זה אשדודית, זה אשדודית. אבל כנראה שהייתה שפה אשדודית יותר כבדה קצת. ואינם מכירים לדבר יהודית. וכלשון עם ועם. ועריב עמם, ועקללם, ועקה מהם אנשים ואמרתם, תראו את התיקון. אין, הוא בא מלמטה, שלמה בא מלמעלה, אז הוא לא רואה בכלל, לא רואה את הבעיה בכלל. חי בעננים. ולעומת זאת נחמיה, שהוא כבר אחרי הגלות, אחרי החורבן, וראה את ההרס האדיר של מה שגרמה ההתבוללות הזאת בתוך בין הגויים, והתרבות הגויית הזאת, ועריב עמם ועקללם ועקם מהם אנשים ואמרתם ואשביעם באלוהים אם תתנו בנותיכם לבניהם. שימו לב שזה בעת הבעיה יותר מרכזית, כן? ואם תישאו מבנותיהם לבניכם ולכם, הלא על אלה חטא שלמה מלך ישראל, ובגויים הרבים לא היה מלך כמוהו, ואהוב לאלוהיו היה, ויתנהו אלוהים מלך על כל ישראל, גם אותו יכתיעו אנשים הנוכריות. ולכם, הנשמע לעשות את כל הרעה הגדולה הזאת, למעול באלוהינו להשיב נושים נוכריות? אתם רואים את ההשוואה שהוא עושה? שוב רואים בדיוק את העניין של הכלל והפרט. מה הקל וחומר? מה זאת אומרת? שלמה, למה הוא אומר, מה הקל וחומר פה? הלכם, כאילו, בהי השאלה, כאילו, מה זה, למה זה שאלה? כמו שלשלמה, אז גם לכם. כי שלמה זה לא היה פרטי. שלמה, אפילו שכוונותיו היו בניין, אתם מה הכוונות שלכם? סתם. יופי של נשים זרות, כי נשות ישראל היו עצובות מן הגלות, ועבדו בחומר ובלבני, ובשדה ובשמש, שזפת בני השמש, והם בנות מקומם לא עברו גלות, אז לכן עזרה תיקן שיהיו רוכלים מסתובבים בעיירות, שלא אפשר למחות, שלא יהיה טענה שיורד לאומנות חברו. כל מה שקשור לסדקית, לתכשיטי נשים, הוא ראה שהגברים הישראלים נוטים אחר יופיים של הגויים, בשביל יופי הם עושים את זה. הרי שלמה לא עשה את זה בשביל יופי, אבל רואים זה בדיוק הטיעון שלו, למה זה קל וחומר? כי שלמה שהיה אהוב לקדוש ברוך הוא, בפירוש אהוב לקדוש ברוך הוא. אהבה, אתה רואה את האהבה, לאהבה, הוא עשה את זה לאהבה, הוא לא עשה את זה לאהבה, הכוונה לאהבה את השם אלוקיך. אותם דבק בהם לאהבה את השם אלוקיך, הוא רצה לקרב אותם לקדוש ברוך הוא. הוא רצה להביא אותם למעלה, למטרה, לאהבה. אתם עושים את זה לאהבה? אתם עושים את זה ליצר הרע. אז קו החומר שלו נשמע לכם, כי הנה גם אותו הם הכתיעו. בסדר? מובן ההשוואה? הוא לא יוצא נגד שלמה הפרטי, אלא הוא אומר, אתם שכוונתכם אישית, פרטית, נלוזה, הוא שהייתה כוונתו, בסדר? זה השוואה. אז רואים את זה שזה חזק מאוד, ואני אומר, הדיון. עכשיו, אפשר להוכיח את זה עוד גם מהחטא ועונשו. זאת אומרת, המידה כנגד מידה, ופה ההערה של סגי, למה מופיע כל הזמן, למען ירושלים אשר בחרתי. מה שאם סגי היה שואל עוד שאלה, או אתם תשאלו עוד שאלה, הפתרון יעלה. לי הציק דבר אחד, יש פה בעיה מתמטית מדויקת להפליא, מוזרה, פלא שלא שמתם לב. משהו מוזר עם המתמטיקה פה.
כל האנשים שיצאו מגדור, יצאו מגדור.
זה לא בעיה מתמטית, זה בעיה גיאוגרפית. דום, לא, דום וארם. כמה שבטים יישארו ביד שלמה? שרת אחד. נו, אז חסר קרע. הוא קרא את היריעה, הוא קרא את הסמלה ל-12 חלקים, אמר לו, קח 10, כמה נשאר? ומנית לו שבט אחד. מה? לא, לוי לא נספר בכלל. עם 12 זה בכלל לא סופרים את לוי. יש מנשה ואפריים. זה פרשת השבוע, אפשר לשכוח אותה. ראובן וכשמעון יהיו לי. אגב, כאן רואים מה זה סליחה. איזה דבר נפלא זה. הרי ראובן הציל את יוסף, ושמעון רצה להרוג את יוסף. ויעקב אומר ליוסף, הבנים שלך יהיו כמו הבנים שלי, כראובן וכשמעון. תראו מה זה סליחה ומחילה, איזה אחדות ישראל. אנחנו מלמד את יוסף לסלוח, כן? למחול. הילדים שלך יהיו כמו הילדים שלי. אז איזה שבט זה?
בנימין.
אז מאיפה בא בנימין? כל הזמן אומרים, שבט אחד אני משאיר. זאת אומרת שיהודה ובנימין התאחו לשבט אחד. הוא קרא ל-12, נכון? הוא אומר לו, קח 10. אז כמה נשאר פה? 2. נשאר 2, והוא קורא לזה כל הזמן, אני משאיר לו שבט אחד. למה? עכשיו סגי שיכתוב לי גם את התשובה, אם הוא מבין. כן? אתה מבין עכשיו למה למען ירושלים אשר בחרתי? בגלל שדוד, סביב בעיית ירושלים, עיינו כל מה שלמדנו בספר שופטים, הוותיקים, ואם לא, אז נא לעיין ברשומות של המכון, אפשר לעשות פרסומות לשיעורים ישנים, זה טוב. שכל בעיית ירושלים, שלא כבשה יהודה, שבט יהודה לא כבש את ירושלים לבנימין, עד שבא דוד ותיקן את הדבר, והלך עם יונתן, עם הראש של גוליאת, למדנו את זה גם, הזכרתי את זה, שהם הולכים ביחד עם הראש של גוליאת לירושלים, והביאו ירושלים, ואת כליו שם באוהלו. ואחר כך רואים כשדוד כובש את ירושלים, כתוב בדברי הימים, שדוד, יואב, עושה משהו, לא זוכר, אני אגיד לכם את הפסוק המדויק, בדברי הימים א', פרק י' א', אחרי שדוד כובש את ירושלים בעזרת יואב, ולכן יואב נהיה שר, כי דוד הבטיח לו למי שיכנס ראשון ויעקה ביבוסי, ויכנס בצינור וזה, הוא יהיה לראש. ולכן הוא גם לא פיטר אותו, כי הוא ישבע לו שהוא יהיה ראש. ירושלים הפכה את יואב לראש. ובסוף, שזה היה בלתי נסבל, אז הוא פיטר אותו. ואז כתוב שם כך, פסוק בפרק י' א', בדברי הימים א', פסוק ח', ואיבן העיר, אולי לפני זה, כן, פסוק ז', וישב דוד במצד, על כן קראו לו עיר דוד, ויבן העיר מסביב מן המילו ועד הסביב, ויואב יחיה את שאר העיר. דוד עושה משהו אחד במצד, ויואב יחיה את שאר העיר. מה פירוש? מה זה חיות את שאר העיר? ומה עושה דוד? מה ההתפצלות הזאת בין יואב לדוד? וילך דוד הלוך וגדול, והשם צבאות עמו. מה הוא הולך וגדול? כאילו, מה קרה? בסך הכל כבשו את ירושלים. זה תיקון קוסמטי קטן על פני הגלובוס, זה לא משהו מי יודע מה, יוצא דופן. יואב מחיה את שער העיר, פירוש הדבר הוא דואג לענייני הביטחון. ולמה עוסק דוד? אז מה עושה דוד? כותב תהילים. תהילים זייגר, נכון? אומר תהילים, או אני יודע מה, כותב כסבי תבידי סוד, לומד תורה. יואב בצבא ודוד בישיבה, נכון? עושים חלוקה צודקת. מסתכלים בדברי מים א' פרק, נלך אחורנית, פרק ח', פסוק כ"ט. ובגבעון ישבו אבי גבעון ושם אשתו מאחה, ובנו הבכור עבדון וצור וקיש ובעל ונדב. איזה שבט מדובר? תסתכלו פרק ח' פסוק א', ובנימין הוליד את בלה. כן, פה רשימת ייחוסים של בנימין. וכתוב שם ככה, ובגבעון ישבו אבי גבעון ושם אשתו מאחה, ובנו הבכור עבדון וצור וקיש ובעל ונדב, וגדור ואחיו וזכר, ומקלוט הוליד את שמעה, ואף המה נגד אחיהם ישבו בירושלים עם אחיהם. מי שיסביר פסוק זה יהיה זכאי לקרמבו חינם. מה זה? עם אחיהם נגד אחיהם. עם אחיהם נגד אחיהם. כן, הסתכלו גם בפרק ט' פסוק למד ח'. כן? ובגבעון ישבו אבי גבעון, יעל ושם אשתו מאחה, ובנו הבכור עבדון, וצור וקיש ובעל ונר ונדב, וגדור ואחיו וזכר, מופיע פעמיים, ומקלוט הוליד את שמעם, ואף הם נגד אחיהם, יש בפרק ט' בדברי הימים, זה מופיע פעמיים בדברי הימים, זה מוזר מאוד, למה זה מופיע פעמיים? ואף הם נגד אחיהם ישבו בירושלים עם אחיהם. ומיד אחרי זה כתוב, ונר הוליד את קיש, וקיש הוליד את שאול, ושאול הוליד את זה. דוד המלך, מה שהוא עושה כשיואב מחיה את שער העיר, הוא מביא את בני בנימין שיכבשו. יהודה כבש את ירושלים, יהודה כובש את ירושלים, שר צבא של יהודה, מלך מיהודה, ואת מי הוא מיישב שם? את בנימין. כן, זה האחדות, זאת השבועה שלו ליונתן, זה התוכניות המשותפות, לעבדך הרב את הנער, שזה היה התיקון הגדול של מכירת יוסף, של החלוקה בעם ישראל, של הפילוג של עם ישראל, וזה מהווה את התשובה למה למען ירושלים אשר בחרתי. למען ירושלים אשר בחרתי זה בעצם מה שנותן את הסיכוי להחזיר את מלכות דוד ליושנה, להחזיר עטרה ליושנה. ולכן ירובעם לא רצה, מה שהגמרא אומרת, שמי בראש הוא שאל? אמר דוד הראש. בוא אני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן, שאל מי בראש? אין לראות לכם מה זה גודל הקינה. איפה רואים שבאמת אמרו לו את זה מי בראש? אחיה השילוני אומר לו את זה, נחזור חזרה אלינו למלכים א' פרק י' א'. כשתופס אותו אחיה השילוני, הוא אומר לו ככה, פסוק למתת, וענה את זרע דוד, והייתי עמך ובניתי לך בית נאמן, בפסוק למתחת, כאשר בניתי לדוד ונתתי לך את ישראל, וענה את זרע דוד, למען זאת, אך לא כל הימים, אך לא כל הימים, זה זמני, כן? מה מאפשר את הזמניות הזאת? החיבור לבנימין, לירושלים אשר בחרתי. כי כל עניינה של ירושלים מהו? עיר שעושה כל ישראל חברים. זה גדולתו של דוד, שעשה כל ישראל חברים, שיצריך לאחד את האומה באמת ובתמים. ושלמה כבר מקבל אומה מאוחדת ובונה את בית הבחירה בירושלים, עיר שעושה כל ישראל חברים. ומה היה החטא שלו? שהוא בחטאו, שהלך ופנה אל הגויים, ורצה גם אותם לחבר אל עם ישראל, שזה המהלך הבא, פורר את עם ישראל. אנשים התחילו להיות אגואיסטים בחדש, כל אחד חושב על הצרכים שלו, ועל הפרטיות שלו, ועל ההתערבבות האישית שלו עם הגויים, וזה ראיית הנולד, זה הולך להיות לפורר את האומה. לכן מה המידה כנגד מידה? שהממלכה תתחלק. זאת אומרת, שעד שאתה הולך לחבר את הגויים, בוא תחבר את עם ישראל מחדש עכשיו. נקה את מה שקלקלת. אתם מבינים שזה מידה כנגד מידה? כנגד זה שהוא, כי הרי זה לא מובן, הרי אם באמת שלמה עבד עבודה זרה, אז יש דינים קבועים במה זה עבודה זרה. אז זובח לאלוהים אחרים יוחרם. זובח לאלוהים יוחרם. מה זאת אומרת? מה זה לתת לו שני שבטים ככה, למען נשיר ניר? רואים מיד שזה לא, העונש הוא לא פרופורציונלי לעבודת אלילים on the hook. אין פה עבודת אלילים הלכתית. יש פה עבודת אלילים לאומית. יש פה פירור האומה. ולכן בדיוק מה שעשית, את זה אתה תשלם, והתשלום הוא לא נקם, הקדוש ברוך הוא לא מתנקם בבית דוד. הוא מענה את בית דוד שיעשו מה? יחזרו מחדש לאחד את האומה באידאה האלוהית הטהורה והנקייה. נקה את מה שלכלכת. ולכן שבט בנימין הוא לא בסיפור הזה. הוא החיבור, ולכן בפילגש בגבעה, הם אומרים, אוי ואבוי, איבדנו את שבט בנימין, שבט בנימין הוא חזק, זה המחזיק מפתחות של עם ישראל, שלא ילך לאיבוד. ולכן אומר מרדכי לאסתר, שרוצים להשמיד את כל עם ישראל, אם אחרי שתחריש יועד הזאת, רווח מצרים עוד היהודים במקום אחר, ואת ובית אביך תאבדו. כי זה התפקיד של שבט בנימין. בנימין זאב יטרף, כשבלילה, כשזה חושך, שלא, אז הוא מחזיק את האומה. ולכן כשביקשו מלך שלא כדין, קיבלו משבט בנימין, דווקא שאול. עם אחיהם, נגד אחיהם. עם אחיהם יהודה, נגד אחיהם מבנימין, שעוד יצאו נגד דוד, שלא כולם קיבלו את מלכותו של דוד. איחוד האומה בירושלים. אחדות האומה, זה הסיבה למה ירושלים אשר בחרתי. וזה יהודה העתידי. אנחנו קוראים עכשיו הפטרות על ירושלים, ועל אחדות ישראל, ויגש, כן? ויחי, צבא דוד. אז אני אומר, זה בעצם מלמד שוב על מה היה חטאו. זאת אומרת, מהעונש אתה לומד על החטא. ככה צריך לעשות, מכל הכיוונים, אתה רואה שזה, מה שהרב קוק הסביר, שזה עומק פשוטו של מקרא. ככה היה הדבר. כן. שלמה? נכון, זה דומה מאוד לחטא דוד ובת שבע, מה שהסברנו. כן, שמזה נולד שלמה. תראה, זה כמו לשאול, מה משה רבנו היה צריך לעשות? לא להקות בזלע? אלו, הוא עיקה. מה תגיד לו? אל תעקה. גם זה היה צריך להבין איך הוא החליק. מה גרם להחלקתו של משה?
לא, מה
היה
מסובב? אני רוצה להגיד שאתה מבינה, אבל מה היה מסובב שהוא לעשות? מה כן לעשות?
שיצור את הבניין הזה. כן, תראי מה עשה נחמיה. נחמיה, אני מניח שהיה פה משהו שהוא... הוא היה ביש מלגב וטב מלבר, הפוך מדור המשיח. היה פה משהו רע מבפנים וטוב מבחוץ. מבחוץ זה היה נראה יפה, זה כמו ש... לא רוצה לחלילה להוציא לעז על כל מיני, אבל באקדמיה הרבה פעמים רואים את זה, יש דיבורים יפים, רצון טוב, להבין דברים, אבל משהו בגישה המדעית לכל מיני דברים, היא עצמה מקלקלת. בחוץ הוא לא רואה את זה, לא רואים את זה, זה מנוצץ, זה יפה, זה אקדמי. אבל בפנים, המלבר, אתה יודע, המלבר הוא רצון טוב, זה לא הולך ביחד, את מבינה? זה רוח שלא הולכת ביחד. לא, אני אומר הפוך. אני אומר, גם הדרך וגם המחשבה, יש פה משהו שהוא, אם את שואלת, איך היה יכול שלמה בחוכמתו לראות את זה, אני אומר, הוא היה מסונבר, הכלליות היא מסנברת. הוא פספס את זה שהוא לא לקח בחשבון את ההשפעה על הפרטים. ככה הרב קוק אומר, זה המשפט של הרב קוק. שהוא לא ראה, מרוב כלליותו, לא ראה את הפרטים. הוא לא חשב, חכם עיניו בראשו, לראות את השלב הבא. וזה מה שנחמיה אומר להם. אני לא אתן לכם לעשות את זה, כי אני רואה מה יהיה בדור הבא. לא יהיה עם ישראל. אתם מחריטים את האומה. ואני לא אתן לכם לעשות את זה. אז, עכשיו, זה באמת נכון לראות את זה, כי הוא חכם כבעל הניסיון. זאת אומרת, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. זאת אומרת, עד שלא רואים. אז באמת, הבעיה שנוצרה פה זה פירוד האומה. זאת אומרת, אם כל אדם בישראל עכשיו מתחיל להתחבר לגויות, ולמטרות שירות ולמטרות טובת האומה, אז אנחנו כבר לא עם אחד. זה בדיוק העניין. ההתפוררות תעשה כך. זאת אומרת, לטווח ארוך, אני אומר, הפוך, זה שהקדוש ברוך הוא עכשיו פילג את האומה לשבטים, זה הצלה. כי אם לא היה קורה הדבר הזה, אתה יודע מה היה קורה? כל משפחה לאט לאט עם השנים הייתה נמסה. הוא הביא את הגויים לתוכנו. זה גלות בתוך הממלכה. אתה מבינה? אז לכן הצירה של הדבר הזה לקרוע, זה כמו אם היו רוצים לעצור את השריפה בקרמל, צריכים להביא שופל על הכבש שבימים מטוסים מאמריקה, להביא שופלים ענקיים, ובמקום שבו עוד האש לא הגיעה, לבחוק את היער, לעשות איזה שביל של חצי קילומטר, שהאש לא תעבור. אז הלך חצי קילומטר קרמל. היו מקומות שעשו את זה, שניסו. אז נכון שההתקדמות של האש הייתה מטורפת, ולא היו מספיקים ביומיים לעשות את זה, לכן השיקול דעת של להביא מטוסים היה נכון. אני אומר, אתה חכם עיניו בראשו. החכם עיניו בראשו היה צריך להיות לפני השריפה, היה צריך מראש להבין ששבילי אש של 100 מטר לא מספיק. צריך לעשות שבילי אש של חצי קילומטר. אז יהיה פחות עצים, לא נורא. אבל יהיה עצים. אם יישרף, יישרף רק חלקה אחת. זה, קודם כל זה לא הלך לאיבוד. הזיכרון הגדול שלנו, שאנחנו רוצים לחזור, הרי הגאולה הזאת כותב המלבים, למה היא כמעה כמעה? המלבים מסביר, יש לו ספר שנקרא יריעות שלמה. למה, זה מתאים, יריעות שלמה. למה הגאולה תהיה כמעה כמעה ובדרכי הטבע? אומר המלבים בזה הלשון, הגאולה העתידית היא לא תלויה בישראל בכלל. היא לא בשבילנו. הגאולה העתידית זה לא בשביל שעם ישראל יהיה לו טוב. נקבל שכר עבודת השם, נקבל גאולה. הגאולה העתידית היא להשפיע על הגויים. אתה מבין, סתם הקדוש ברוך הוא הטיח אותנו אל תוך לא האסלאם. אתה יודעת מה אנחנו עושים לאסלאם? אתם מבינים את גודל הטירוף ושידוד המערכות שהציבור הישראלי יוצר פה לאסלאם התיאולוגי? זה לא יאומן, זה רעד, חיל רעד וזיע. מה עשינו לעולם הנוצרי? זה מטורף. השינויים התיאולוגיים לכן הוא אומר, הגאולה חייבת להיות כמעט לקצב העיכול של אומות העולם. עכשיו תשימי לב שהתהליך היום הוא הפוך, אנחנו יוצאים מבין הגויים, נכון? ככל הרמים בית ישראל, אמרה הציונות החילונית, המשיח בן יוסף הזה, ועכשיו מתחיל תהליך הפוך, מלמטה לעלות למעלה. לאט לאט אנחנו נתחזק, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, מכל תומותיכם אטהר אתכם, עד אשר נהרו אליו כל גויים. אני שם לב שזה בדיוק התהליך ההפוך משלמה. מי הפרטים? מתוך אינטרסים פרטיים. הם באו לפה, נאמן הארצה, לא נעים להגבור להגיד. רצו, קודם כל רצו פרנוסה. אחר כך רצו זכויות פועלים. אחר כך רצו המדינה. ומתוך זה יבוא משיח. זה מה שאומר המלבין. כי הייעוד הוא בכלל לא אנחנו. לא מסתכלים פה עכשיו על הפרט. בדיוק פה עכשיו לא נסתכל על הפרט. כשמסתכל על הפרט, הוא באמת נחרד, הוא כפשוטו, נחרד כפשוטו. מסתכל על הפרט. מסתכלים על הכלל. עכשיו, אצל שלמה זה היה תהליך הפוך. הוא הסתכל על הכלל ולא ספר את הפרט. ולכן הוא נפל. עכשיו צריך להסתכל על הכלל ולא על הפרט. ואדרבה, הציונות, אומר המשך חוכמה, עניינה הייתה לא להתבולל. אתה יודעת מה זה שעמדו שני מתבוללים, הדוקטור ה' והדוקטור נ', כמו שהרב קוק קרא להם. עומדים שניהם ואומרים, לפני, בקונגרס הציוני הראשון, לפני שהציונות מחזירה יהודים לארץ ישראל, הציונות היא חזרה ליהדות. שני אנשים שבקלות רבה יכולים להיעלם ולהתבולל בתוך העמים, ברמה הפרטית. אז זה כותב המשך חוכמה, שכאשר הוא מדייק את זה מהשינוי של יעקב אבינו, כשיעקב אבינו אומר, לפני שהוא פוגש את עשיו, וצילל לנה מיד אחי מיד עשיו, ממה הוא מפחד? מאחי, מאחי הוא מפחד, מהחיבוק והנשיקות של עשיו, מזה הוא פוחד. בגלות, מה יהיה? הצילל לנה מיד אחי מעשיו, זה לא נורא כל כך, אפשר להסתדר. אבל מיד אחי, גם מיד עשיו זה קשה, ראינו מה זה השואה, זה עשיו. הידיים מדי עשיו. אבל גם אחי, בדיוק, גם זה, התבוללות. מזה הוא פחד. ואז הוא אומר ככה, הוא אומר לו, ואתה אמרת, ונתתי זרחה כחול הים. אם משווים את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא לא אמר לו חול הים. כאפר הארץ. בסולם הוא אומר לו, אז יהיה זרחה כאפר הארץ. והיה זרחה כאפר הארץ. ופרסתה ימה וקדמה צפונה ונגבה. ויעקב אומר, אתה אמרת שזרי יהיה כמו חול. המשך חוכמה ישר קופץ. מה זה? מה השינוי הזה? זה לא מה שאמרו לך. תסתכלי, נו. באמת יש לך תנך. בוא נקרא בידיים שאלות החדשות. למה שלמה ביקש להעמיד את ירובעם, אם זה בגלל הנבואה של אחיה, הרי כתוב שהם לבדם בשדה. איך זה הגיע לשלמה? סגי היקר. שלמה, קודם כל צריך לדעת מכאן מה שאמרתי לבנים שלי לפני אירועי המונה. אמרתי להם, דעו לכם, השלטון יודע הכל. לא לריב עם שלטון. צריך להיות בצד השני של המקל ולא בצד שחוטף מכות. מה עכשיו אתה אומר? לא, אני אמרתי לו את זה לפני, ובכל זאת הלכו. אבל הם ראו, הם קיבלו את מה שה... בסדר, אמרתי לך בראש. לא שאמרתי, לא צריך לבחות. אמרתי, תמחו, וכן, עד אשר ירים ידו עליו. אתם רואים שהולכים להרים עליך יד? יצאת ידי חובה. לא צריך לחטוף מכות. אז שלמה יודע, וחוץ מזה שלמה יש לו רוח הקודש, וחכם עדיף מנביא. תשובה מספקת? תעננו בראש, הוא ידע גם שזה תשובה מספקת. שואל אברהם, אברהם שואל, מה שאומר הרב מופיע בפרשת ויגש, נפשו קשורה בנפשו, של יעקב אבינו, יפה מאוד, איזה הרע יפה. מה שאומר הרב מופיע בפרשת ויגש, ונפשו קשורה בנפשו, זאת אומרת, בנימין קשור בנפש ההיסטוריה של עם ישראל, שלום עם ישראל בכללותו. יפה מאוד. אם אתה אומר למצרי, כן, הוא לא יודע שזה יוסף, אם אתה, וזה יהודה אומר על בנימין, למה הוא מוכן למסור את נפשו על בנימין? נשמכר לעבד ושבנימין יישאר איתו. שהוא יהיה במקום, שהוא יעלה עם אחיו. הוא מוכן ליישבת במקומו. אז זה בדיוק אחדות האומה. זאת אומרת, אם בנימין יילקח מיעקב, וזה מה שאחר כך קורה בפילגש בגבעה, תראו איך השטן מקטרג בדיוק במקום הכי יקר וקדוש. ואגב, יהודה ובנימין הם שניהם אלה שהם מחזיקים את הר הבית. זאת אומרת, זה ירושלים. זה כמו שדיברנו קודם, ליישוב ירושלים המשותף. יפה מאוד. שהביטוי של יהודה אומר פרשת ויגש, בנפשו קשורה בנפשו, של יעקב קשורה בבנימין. אם אתה תיקח את בנימין, אז אין עם ישראל. נכון. בנפש יונתן, כן? קשרה לנפש דוד. אז את בודקת לנו את חול הים. דיברנו על ההתבוללות, כן? נכון שכתוב אפר? היית בסולם, הגעת לסולם, בית אל. לא בטרמפים, דפדף. כי לא נחכה לך שתחזרי משם, זה צריך לעשות זריז. והיה זו רק אפר הארץ, בסדר? וכשיעקב מצטט את זה, הוא אומר, ואתה, לא, איפה את קוראת עכשיו? פרשת ויצא, תראי, תחילת ויצא. שם כתוב אפר הארץ, נכון. עכשיו פרשת וישלח, שהוא שומע שעשיו מגיע לקראתו, נכון? אני קורא בפרק למד ב' פסוק י' א', הצילן לה מיד אחי מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו פן יבוא ויקן ים על הבנים, ואתה אמרת את עבדי ומח וסבלי זרחה ככל הים. לי, אתה אמרת לי. לא, לאברהם גם אמר אפר. אמר גם אמר אפר, כן. ואתה אמרת את עבדי ומח וסבלי זרחה ככל הים, אשר סופר מרוב. יפה, אומר המשך חוכמה, מה השינוי הזה אשר שינה יעקב? מה, שאתה בלחץ, אתה פתאום לא מדייק בפרטים. אז הוא מסביר שמה ההבדל בין חול לאפר. אפר הוא מתגבל, הוא מתגבש. חול לא מתחבר ביחד. זה זמן גלות. עם ישראל מפוזר כחול אשר אספת הים. מה? אברהם לא, לאברהם, לאברהם אפר. יעקב אומר, אתה אמרת כחול הים. אפר. אפר. אפר, ככוכבי השמיים ואפר, אפר וכוכבים. החול זה אצל יעקב. מעניין. אז אומר המשך חוכמה, שהשינוי שעשה יעקב, זה דווקא כשהוא מבין שזה בהתבוללות בגלות, והוא רוצה שאף על פי שאנשים מישראל, הם יהיו לא כאפר, זה עדיין לא כל האומה המגובשת כאיש אחד חברים, שאז אי אפשר עליה, כל מי שידרוך עליך בסוף יקבר בך, חול הים הוא מגן מפני גלים. אף על פי שהוא לא מדבק, הם לא בדבקות, הם לא נדבקים זה בזה, הם מפוזרים, ואפשר לבולל אותם, כי כל אחד הוא יחיד, ויכול להתבולל. ואף על פי כן, אם יתקבצו, הוא רוצה שיהיה התקבצות נגד עשיו, הוא ממש מתאר את הקונגרס הציוני הראשון, הוא פשוט אומר, אם יבואו אנשים שכל מה שיש להם זה רק שמכונים בשם עם ישראל, שום דבר, בשם ישראל יכונה, זה המעלה היחידה שיש להם, שקוראים להם ישראל. שום דבר מעבר לזה לא. וכל עניינם יהיה שלא יתבוללו בגויים, שתצליח בדרכם, שהם יהיו כחול אשר שפת הים לרוב. זה הבקשה של יעקב. זה התפילה של יעקב שעשתה, אתם מבינים, התפילה של יעקב הצליחה את הציונות. שהוא לא מתאחד, הוא לא אחדותי, אבל הוא עומד מול גלי הים. אתם עושים לשטוף אותו, הוא לא מתבולל. אתה מבין? אז זה מה שהוא רוצה. הוא לא יודע מה שהוא רוצה. אני חושב שנעצור פה היום, מספיק ליום אחד, נכון? מה אתה אומר? שאלה. החול חול יעקב. החול חול יעקב. החילוניות מיעקב. זה אחר כחול. טוב, רואים פרק קשה, קשה מאוד, אבל פיצחנו אותו, בתפחות החלק הראשון שלו, לא את כולו, יש לנו עוד הרבה עבודה. וזה באמת מעניין שפרשנים גדולים וקדושים נבהלו, קיבלו רגליים קרות. מעניין מעניין למה אלשיך לא פירש את הפרק הזה. פלא. לא יודע, באמת לא מבין את זה. אז אנחנו הצלחנו לסנגר, יש לנו את הרב קוק, אז אפשר ללמד סנגוריה. טוב, לילה טוב לכולם.